ועכשיו אנחנו ממש באותו עניין, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, מצוין בכל שנה ביום ירושלים. וזה גם המקום לדבר על הקהילה המופלאה הזו, ואנחנו מבקשים לדבר על הקהילה ועל הסיפור האישי עם יאסו מולה. ערב טוב לך יאסו, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, בשמחה.
אז אולי נתחיל דווקא בסיפור האישי שלך שיש בו, שמשתקף בו סיפור העדה בהרבה מאוד מובנים.
הסיפור, הדבר ראשון, תודה רבה על הכבוד שאתם נותנים לי.
בשמחה.
להעלות את המודעות של יהודי אתיופיה ובמיוחד הנספים בסודן. הסיפור שלנו שזור פחות או יותר עם כל הסיפורי סיפורים שהיו בחוץ לארץ, שגלינו בעצם, ויהודי אתיופיה בעצם גלו לשם, ומאז הגלות תמיד 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 חלמו וחלמו לחזור לירושלים. הסיפור שלי, אנחנו גרנו במקום שנקרא אמבובר, זה כפר באתיופיה שכמו באוכלוסיות בחוץ לארץ,
כן.
תמיד היו גטאות של יהודים. אז גם באתיופיה היו מקומות שבהם חיו בו יהודים. היהודים, בשביל לשמור את הזהות שלהם, בעצם הם שמרו בכפרים מסוימים ששם הם ישבו, בשביל לא להתבולל עם הקהילה. המשפחה שלי ישבה במקום שנקרא אמבובה, שזה בעצם היה כפר יהודי, ותמיד תמיד חשבנו איך עולים לירושלים, והסיפורים של סבא, והסיפורים של סבתא, והסיפורים של סבא רבא, שהוא היה רב בית הכנסת באותו כפר, איך לעלות לירושלים. אז באותן תקופות הייתי בין 3 או 4, אני חושב פחות או יותר, אז ההסתכלות שלי, או הסיפור שלי, הוא בעיניים שלי בין 4 בעצם. לילה אחד, ההורים שלנו אמרו לנו, תקשיבו, מחר תתארגנו, תתלבשו.
אנחנו מדברים על מבצע משה, כן?
כן, מבצע משה כמובן.
שזה בשנות ה-80, כן.
כן, 83-84. אז הייתה תחילת העלייה. אז החלום התחיל להתגשם בעצם. אמרו לנו, תקשיבו, מחר אנחנו מתחילים לעלות לירושלים, תתלבשו, תתארגנו. כמובן שההורים כבר עשו את ההכנות מראש. מכיוון שאתיופיה באותם זמנים לא הייתה מדינה שהייתה עוינת לישראל, אז הכל היה צריך להתבצע מתחת לרדאר. אז ההורים שלנו בעצם מכרו את כל הנכסים שהיה להם לאורך תקופה מסוימת, את הפרות, את הכבשים, את האדמות, כל כסף שהם יכלו לשים עצמם בכיסים למסע לעבר ירושלים, לעבר החלום. ואנחנו, אני זוכר, באותם רגעים, פשוט לא ישנו כל הלילה. לא ישנו. זה היה איזשהו חלום שהולך, כאילו מישהו מספר לך כל הזמן על חלום, על ירושלים, על ירושלים, עיר שעשויה מזהב. אנחנו הרי היינו מנותקים מארץ ישראל. אנחנו לא ידענו מה קורה פה בארץ. אנחנו חיינו את החלום. חיינו את ירושלים של זהב. וחיכינו כל הלילה. עד חצות, 3 ככה לפעות בוקר, וההורים שלנו אמרו, יאללה, קמים, מתחילים ללכת.
ואתם כמה אנשים יוצאים למסע הזה ביחד, גם מהמשפחה הגרעינית וגם בכלל?
20 אנשים, כ-20 אנשים, פחות או יותר.
שאני מניחה בכל הגילאים, משפחות על טפיהן.
כן, 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 אם אני אדבר שאני הייתי אז בן 4, אז גם תינוקות, גם מבוגרים, אצלי במשפחה ספציפית, כמעט כל מי שיכל לקום וללכת, יצא למסע.
ומי שלא יכלו, נשארו מאחור?
כן, מי שלא יכלו, נשארו מאחור, ובעיקר זקנים, זקנים שלא יכלו לעשות את המסע הארוך והמפרך שציפה לנו.
ואז אתם, אני מניחה, יוצאים באישון לילה?
נכון.
וצועדים כמה כמה זמן ואיזה מרחק?
המרחק, החשיבה שלנו הייתה, זה הולך להיות, הרי באותן תקופות היה לנו מדריכים, מדריכי לילה, כמו שיש מדריכי שטח שהולכים בארץ, גם שם היו מדריכי לילה. צריך להבין שבתום תקופות אנשים, המסעות שלנו היו ברגל. זה לא, בשנת 84 אנשים הלכו ברגל, ואנחנו חשבנו שהמסע יהפוך להיות מסע של שבועיים מקסימום, והמסע של שבועיים הפך להיות חודש, והחודש הפך להיות חודשיים, והמסע היה מאוד מפרך, כי צריך להבין
שהמסע... אז אתם במשך חודשיים צועדים כל לילה?
כן, כן. צריך להבין שבאותן תקופות, בגלל שהמסע היה אסור, וכל מי שנתפס, כל מי שנתפס במסע בארץ ישראל, זה היה בגידה במדינה. ואז כתוצאה מזה, כל מי שנתפס בעצם נשלח לכלא באותן תקופות. והרבה אנשים, ומשפחות נשלחו לכלא, כי הם נתפסו במסע לארץ ישראל. כי הם נתפסו כפקודים במדינה באותה תקופה.
ומתוך אותה קבוצה שאתם יצאתם, אתה יכול קצת לספר על מה קרה אתכם?
אנחנו, בוא נתחיל מזה שבמהלך המסע, אחותי נפטרה. היא לא עמדה במסע. ובמהלך המסע עצמו, תוך כדי המסע, כמובן ש... היו שודדים במקום, זאת אומרת במסע הרי ידעו שיש קבוצות של אזרחים חלשים, שזה משפחות, ילדים, מבוגרים שעושים את המסע, ואנשים רעים לא חסר בשום מקום, בשום מדינה, וידעו לזהות את ההזדמנות הזאת, וחיכו לקבוצות האלה כמעט בשודדים, כמעט בכל מיני פינות, וחיכו להם. ואנחנו, אני זוכר שבאחת המסעות שלנו, באמצע הלילה, אנחנו התעוררנו ממירה של יריעה, אתה נכון, עצרנו ממירה של יריעה, איזה מישהו, קבוצה של שתי אנשים עמדו על גבעה מסוימת, וירו באוויר ואמרו, תעצרו. עצרנו את, כל החמולה, ואמרו לנו, תקשיבו, או שאתם עכשיו מביאים לנו את כל מה שיש לכם, זה כולל את כל הכסף שיש, או שאנחנו מתחילים לראות בכם. צריך להבין שאנחנו זה בעצם באמצע שום מקום. אין לך רשויות, אין לך אנשים שאת יכולה לבוא ולהגיד, אני מחר בבוקר, אני גלשין, או אני אדווח. זה או שאת עכשיו מצליחה לרצות את, את, את השודדים האלה ולתת להם משהו, או שהם מתחילים לראות באנשים. וכמובן, מכיוון שהיו גם המשפחות, אז הם גם חטפו ילדות לצרכים מסחר וכל הדברים כאלה, אז ההגנה על המשפחה הייתה מאוד מאוד חשובה. אז עצרנו אותם, באותו רגע, הצענו לשודדים האלה את כל מה שהיה לנו באותו תקופה, כסף קטן שהיה לנו, קיבלו את הכסף, אז אמרו לא, זה לא מספיק לנו. אז אני זוכרת את סבא שלי, אומר, תקשיב, זה מה שיש לי, אין לנו איתנו כלום. וכמובן שהם ידעו אותו מאוד איפה עכשיו יהודי אתיופיה, מכיוון שהם ידעו שיש שודדים בדרך, אז בשביל להסתיר את הכסף, אז הם תפרו את הכסף בתוך, הבגדים, במכפלות, בחולצות, בכל מיני מקומות, בשביל שהשודדים, כי הם בעצם אחד עומד בהר, עם נשק מכוון לקבוצה, והשני בא, מתחיל לפשפש באנשים, בשביל לראות איפה הכסף ואיפה הסתירו. ואני זוכר שאחרי שנתנו להם ואחרי שהם הלכו, המדריך שלנו אמרנו, תקשיבו, יש לכם בדיוק 3 שעות להגיע מפה לגבול. ואז אנחנו צריכים להגיע לגבול סודן. יש לכם 3 שעות להגיע לגבול. אם אתם לא תגיעו תוך 3 שעות קרובות לגבול, למזלנו היינו יחסית בסדר, השודדים האלה ילכו עכשיו לספר לשודדים אחרים, הרי זה חבורות שהן מסתובבות שם, הם עכשיו ילכו לספר לשודדים שהם ראו קבוצה שהולכת ב-X מקום, ואלה יפגשו אתכם בפנייה הבאה. עכשיו, כבר מסרנו את מה שיש לנו. אם לא ניתן משהו לשודדים הבאים, אז זה כבר יהיה סכנת נפשות. תחשבו שמה קורה איתנו עכשיו בקבוצה של 20 חבר'ה, שמנסה לרוץ כמה שיותר מהר עם תינוקות וזקנים וטף, בשביל להגיע עד קצה הגבול סודן, שזה בעצם שם קיבלו אותנו הצלב האדום.
כן, והגעתם לארץ, אפשר היה לשמוע אותך בהרחבה עוד ארוך מאוד, אבל הזמן שלנו נוקף. אז הגעתם לארץ, ואתה יכול לספר קצת את קורות המשפחה מאז?
אנחנו הגענו לארץ. לפני זה היינו טיפה, כמובן שהגענו לסודן, כן. וסודן הייתה, מי שלא מכיר, זה היה גיהנום עלי אדמות. נפטרו שם כ-4,000 יהודים רק בסודן לעבור את המקום הזה. אם חשבנו שכל המסע הזה היה סיוט, הסודן היה לא פחות מבחינת המעבר. אחרי כל התהליך, כל המסע הזה, הגענו לארץ, ובארץ קיבלו אותנו הסוכנות היהודית והביאו אותנו לטבריה. חיינו בטבריה תקופה מסוימת, ומשם כל אחד בעצם תפס את מקומו בארץ.
והמדינה מחליטה להקדיש יום לזכר באמת הרבים שנספו בדרך עם הכמיהה הזו לירושלים, וזה קורה שנים רבות אחרי העלייה.
נכון, נכון. המסע, התהליך של להכיר בסבל של יהודי אתיופיה לקח זמן, עד ששלטונות בארץ הבינו את גודל, האסון שחווינו בעצם במסע עצמו, לקח זמן.
למעלה מ-20 שנה.
נכון, למעלה מ-20 שנה. לקח להם זמן להכיר באסון שעברנו שם. ואני חייב לציין שכל אחד ואחד שנפטר שם, הוא נהרג, אני קורא זה לשם קדושת הארץ.
לגמרי.
באמת שכל אחד שהם עלו לארץ מתוך כמיהה ואהבה וישיבה לארץ ישראל, והכניעה להתאחד עם ישראל.
וכדי שבאמת בסוף יש פה סיפור של קהילה מופלאה שהגיעה, וברוך השם נוטעת פה שורשים וגדלה וצומחת, ואני מניחה שזה גם הסיפור של המשפחה שלכם.
אנחנו, המשפחה שלנו, מאז שעלינו, השתרשנו לאט לאט, וכל אחד מצא את מקומו, כל אחד מאיתנו משרת ביחידות קרביות בצבא, וביחידות מבחרות בצבא, חלקנו היינו קצינים בצבא, ובאמת מרגישים גורל משותף.
גורל משותף, לגמרי.
בהחלט.
יאסו מולה. צריך להגיד היום גם בנקאי בעל תואר בחינוך וכמובן פעיל בקהילה. תודה רבה שהיית איתנו ושיתפת בסיפור האישי, שהוא בהרבה מאוד מובנים בבואה לסיפור של הקהילה כולה. ואנחנו שמחים שאתם פה איתנו, מאוחדים.
תודה, תודה.
תודה ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע נפלא.